שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים על החברה הישראלית, התחלנו את זה בדיון הקודם שלנו, ואנחנו נרצה להמשיך את זה גם בדיון הזה ובדיונים נוספים. כשהגדרנו חזון חדש לחברה הישראלית, אנחנו רוצים להפוך את החברה שבה אנחנו חיים למשפחה אחת. נרצה לברר את החזון הזה גם היום וגם בתוכניות הבאות, ובכל פעם אנחנו ניקח היבט מסוים מתוך ההוויה שביחד יוצרת כל מיני הוויות כאלה, כל מיני תמונות שיוצרות אותנו כחברה ישראלית, ונרצה להבין איך אנחנו יכולים ללכת אל חיים טובים יותר, אל חיים חדשים. והנושא שבו אנחנו רוצים להתמקד היום זה מיקור היתוך למשפחה אחת. אנחנו רוצים לנסות להתבונן על מה שקרה איתנו במאה השנים האחרונות, פחות או יותר, מאז שהגענו לכאן, מארצות שונות לארץ ישראל, ומה עברנו כאן כחברה, מה אפשר ללמוד מזה, ואיך אפשר לקחת את זה קדימה, אל עבר מימוש החזון החדש. ניצה מזוז, בואי תכניסי אותנו אל תוך הדיון.
כן, אז החברה הישראלית זה באמת רקמה, ככה, רקמה אנושית מאוד מאוד מעניינת, וחשבנו שנכון יהיה אחרי שהגדרת את החזון, והצבת מטרה שהיא מאוד מאוד ברורה, שזה בעצם להגיע למצב של להיות משפחה אחת, רצינו לבחון בעצם מה קרה לנו, להתבונן על עצמנו, להסתכל מה עברנו בדרך, איזה תהליכים עברנו כחברה ישראלית. ואולי אני אתחיל דווקא באיזשהו קטע, כן, מתוך ספר. הספר נקרא צופן הישראליות, של פרופסור גד יאיר, הוצאת כתר. והוא מתחיל כך, התנועה הציונית החזירה אותנו לארץ ישראל, כי כאן ולא באושוויץ נמצא המקום לפתרונה של שאלת היהודים. התנועה הציונית נדרשה לקלוט את המגוון התרבותי חסר התקדים בראשית שנות ה-50, לעשות מעשה מרקחה, קור היתוך, ולקרב את המורחקים ולהופכם לאחד. המדינה קיבלה על עצמה ליצור אצלנו תחושה של אחידות ולעודד אחוות אחים ואחיות. אך למרות האידיאולוגיה המקרבת, המשימה הזאת נכשלה ואפילו הוכשלה. אף על פי שקור ההיתוך הציוני לא ממש צלח, התרבות הישראלית בכל זאת עושה בנו תיקון קטן. היא מוליכה אותנו לחשוב שכולנו כאן אחים. היא דוחפת אותנו להתחבק, לצ'פח אחד את השני, כי כולנו סחבקים. אנחנו אחים, גם אם מדובר רק בתפיחה על השכם או במתק שפתיים, טקסי הזהות הללו עושים את שלהם. הישראליות מדביקה את השברים שלנו. מרכיבה אותנו, אמנם כמעשה טלאים, כדי שנוכל לחוש ביטחון ואחדות, כדי שנרגיש באמת שבאנו הביתה סוף סוף. אז אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה, מה זה קור היתוך, מה בעצם ניסו לעשות כאן הציונים, התנועה הציונית, שקראה בעצם לכל היהודים לבוא ולחזור חזרה הביתה לארץ ישראל, הם ניסו בעצם, קור ההיתוך, הוא ניסה לקחת אנשים מרקעים שונים, מתרבויות שונות, מכל מיני הרגלים אחרים, וניסו בעצם לשלב ולצמצם את המאפיינים התרבותיים המקוריים, לכדי יצירת חברה אחידה ותרבותית. עכשיו, בוא נסתכל קודם על הקור היתוך הזה. איך אתה רואה אותו כשאנחנו ככה מסתכלים עליו? מה זה הרעיון הזה של לקחת באמת כזה מגוון רחב ולנסות ליצור ממנו משהו אחיד?
אני רואה בזה ניסיון הקודם לניסיון העולמי. לעשות מכל העולם משפחה אחת. שהגיעו לכאן נציגים של כל העמים, של כל האומות העולם, מצד אחד שהייתה בהם ונמצאת בהם נקודת החיבור מהעבר, מגנים, מתרבות העתיקה שלהם, מזה שהם סובלים מכולם ולחוצים מכולם, שמרגישים את עצמם שנמצאים ממש בלחץ, בזלזול מכולם. זאת אומרת, יש להם סיבה לברוח מכולם ולהתאחד. זה מחזק אותם. זה מקרב ביניהם מצד אחד. מצד שני, מגוון באמת שאין כמוהו של התרבויות זרות, נחריות, ואנחנו נמצאים בהם. ואם היינו באמת מצליחים, היינו גם כן חוץ מזה שמהווים דוגמה לעולם, היינו גם כן לומדים מזה הרבה. איך לעשות זאת? איך העולם יכול לעשות זאת? היינו מראים לעולם שתראו, סך הכל רוסים, תימנים, מרוקאים, יוצאי אירופה, אתיופיה ועודו, ומי לא, מאיפה לא, באים לכאן אנשים, שונים לגמרי, גם לפי המעמד, גם לפי התרבות, גם לפי החינוך, גם לפי ההשכלה, גם לפי כל מה שרק אפשר לחשוב. עם כל מיני הרשימות מהעמים איפה שהם היו נמצאים שם עשרות ואולי אלפי שנים, גרוזינים שהגיעו, הם הגיעו בעצם לגרוזיה עוד לפני חורבן, אחרי חורבן בית מקדש הראשון. ועוד ועוד מסוגים כאלו. אנחנו היינו יכולים להראות לעולם, להגיד לעולם, תראו מה שבעצם אנחנו עשינו. אנחנו בעצם במקום הקטן חיברנו יחד כל כך הרבה עמים, בוא נגיד עמים, כן? כי מה שמפריד בינינו לעומת אותו העם שהיה קודם זה התרבויות הזרות. אז אנחנו בעצם מחברים יחד כל התרבויות, כל הגישות, כל הרמות, ואנחנו מצליחים לעשות זאת. בוא עכשיו, אחרי שעשינו זאת בחלק כל כך קטן מה סך הכל כדור הארץ, בוא נעשה את זה כבר במרחב, בגודל יותר רחב, בגודל גדול יותר. היינו אולי מסוגלים כבר, היינו רוכשים את השיטה, את הניסיון, איך לעשות זאת אחר כך בכל העולם. לכן אני רואה כאן בהתקרבות בינינו תהליך של ההכנה לכל התיקון העולם. ובאמת לא מן הסתם אז אנחנו מבינים עכשיו שהיינו בגלות, ולא מן הסתם אנחנו מגיעים מכל הגלויות שונות יחד להיות, כי העולם בעצם זקוק לזה. ולכן אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו כשליחים, כנשלחים מכל המדינות האלו למקום הזה הקטן, לעשות כאן את המעבדה של החיבור הנכון בין כל העמים והמדינות וציוויליזציות שקיימות היום בעולם. אז יש כאן גישה אחרת לגמרי למה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו כשליחים, אנחנו כמיוחדים באמת בזה, אין אף אומה שיצא לתרבויות זרות וממש
ספגה
מהם את הכל, רק מה שאפשר או היינו בתוך העמים האלו עוד יותר שייכים לתרבות ולחינוך ולאופי שלהם ממה שהם בעצמם. וזה ידוע שיהודים שהיו בכל מיני מקומות האלו הם היו דווקא המובילים בתרבות ובחינוך. זה יכול להיות בגרמניה, ברוסיה, או בארצות ערב, או בכל אומה אחרת. זאת אומרת, אנחנו באמת הצלחנו לספוג משם את הכל. וכאן, לכן, אם אנחנו עכשיו מצליחים להתחבר לעם אחד, כמשפחה אחד, בהחלט יש לנו יסוד וכוח להציג את זה לכל העולם ולהגיד שזאת הדוגמה האמיתית שכל העולם לפי הדוגמה שלנו כן יכול גם כן ללכת לחיבור. כי החיבור הוא, וכולם היום, מי שמבין, הוא בעצם רואה כבר שזה עתיד העולם, שאי אפשר לברוח מזה, כי הטבע, כל החוקים, המשבר הגלובלי, הכל נמשך לזה, וכולם רוצים או לא רוצים, נצטרכו לבוא לכאן, לאותה הצורה. אז אני חושב שעם ישראל, לא בגלל העתיד ולא בגלל העבר ולא בגלל איזה אידאה משיחיסטית או התנסות מיוחדת מעל אחרים, אלא הוא צריך לראות בזה תהליך שהטבע משחק איתנו, כדי בהחלט להביא אותנו כדוגמה לכל העולם. וכך אני רואה את התהליך שאנחנו צריכים לעבור. זאת אומרת, מתוך זה יש לי גושפנקה להמשיך בדרך ולא לעזוב אותה. כי העולם בעצם הרחב שנמצא במשבר המתמשך ומתגבר, הוא בעצם מזמין מאיתנו את התהליך החיבור הזה. זה מה שאני מרגיש.
עכשיו, כשמסתכלים באמת על התהליך הזה של לנסות ליצור איזושהי אחידות, למחוק את הייחודיות אולי של כל תרבות, וליצור ממנה משהו ישראלי אחיד, איזשהו תבשיל אחד.
אז אני לא חושב שזה צריך להיראות כישראלי. מה זה ישראלי? ישראלי זה ייחוד. ישראלי זה חיבור. ישראלי זה ויתור הדדי. ישראלי זה דווקא מתוך חובתנו כלפי כל העולם, להראות דוגמה לעולם איך אפשר להתחבר כמשפחה אחת, זאת צורה שנקראת ישראל. כל היתר זה לגמרי לא ישראלי. זה פשוט שמפילים עלינו או מבלבלים אותנו, אבל לא הייתי לוקח שום הגדרה מה זה נקרא ישראליות. זה לא ההומור הזה, הגז שאנחנו רואים בטלוויזיה, ולא הריקודים האלו, ולא משהו שאפילו דת, זה ואהבת לרעך כמוך, זה נקרא ישראל. וזה גם כן כל העולם, רק בינתיים זה שייך רק לאותו החלק הקטן על פני כדור הארץ, איפה שאנחנו רוצים לממש את זה, ליישם את זה. אני רק לזה הייתי אומר, זה תרבות, זה חינוך, זה הנשמה של ישראל.
בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים על מה קרה אז, בשנים הראשונות כאן, אז זה נראה שכאילו היה נדרש איזשהו תהליך מסוים, אולי איזושהי הכנה מסוימת, כדי להצליח בתהליך הזה של קיבוץ גלויות.
אנחנו לא היינו יכולים בארצות הבזורה האלו להכין את עצמנו. אלה תהליך הטבע, הוא עבר בצורה כזאת ששם הייתה השואה, ושם היו לחוצים, פוגרומים, ושם היה עוד איזשהו מין מכה. זה כבר נעשה בצורה כזאת שהגענו לכאן אולי לא מוכנים, רק היינו יודעים שכאן זה מקום המקלט. אבל חוץ ממקלט, חוץ מלהיות לחוצים מזה, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם כן שיהיה לנו איזה תוכנית, איזה צורה עתידה שהיא נמצאת לפנינו כחלום, כדסטיני, איך?
יהוד.
יהוד, כן.
חזון.
חזון, כן. זה מה שאנחנו צריכים. וזה לא היה בדיוק ברור לעם, וגם כן מרגע שהיינו מגיעים לכאן, לא היינו מקבלים חינוך לזה. לא, היינו נתבעים באותו פילוק, באותו הריחוק, באותו הזלזול הדדי, מה שקורה כאן. ולא שהיינו דווקא בזה כל הזמן נשתפים באיחוד, בחיבור, בהכרחיות להתחבר, בהכרחיות לאהוב. זה באמת היה מאוד מורגש, לי לפחות, כשהגעתי לצבא, מיד אחרי חודשיים שהגעתי לארצה, כבר הייתי עובד בצבא, ושם הרגשתי חיבור כן. היה גם כן מלחמת יום הכיפורים, שם כל מיני מצבים כאלו ש... מחברים, כן, אתה מחויב כאילו להתחבר ולהרגיש את עצמך ככה, יחד הצרה, אבל שוב, זה כאגוזים בשק, אבל בכל זאת הייתה הרגשה, לעומת שהייתי אחר כך, מיד אחר המלחמה ממש, שהייתי יוצא לרחוב, נו, הייתי עבודה ובית, עבודה ובית, הייתי עובד מאוד קשה והרבה זמן, הייתי בעבודה, אבל שהייתי יוצא לכל מיני מקומות, היה מאוד פער גדול, יחס בין בני אדם וזלזול ואגו, שהגבריות הזאת הנפוחה שהייתה מורגשת בככה ברחוב, היה לי מאוד לא נעים. הייתי שמח שאני נמצא במקום כזה, כמו צבא, שבכל זאת הרגשת יחד שם יותר. זה היה לפני 40 שנה.
כן.
אז קצת אחרת, אולי מהיום. אז לא היו באמת סוגרים במנעול כל אחד את
הקידבק שלו.
קידבק שלו, והיה אחרת. אם אתה יודע שאתה הגעת לחדר אוכל, וחברים עוד לא הגיעו, אתה היית משאיר להם דווקא דברים הטובים על השולחן שם וכן הלאה. זה היה, אני זוכר גם כן איך שזה לאט 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 ככה התחיל להיעלם. הגישה הזאת היא כאילו עברה, נעלמה ואין.
מהזיכרון שלך אתה זוכר איך זה קרה שפתאום התחיל להיעלם? האם היה לזה סיבות? משהו השפיע?
אני חושב שלא הייתה התקשורת כל כך עוצמתית כמו ואחר כך התחילה להגיע, ואז סרטים וכל מיני, בקצור, אם היינו נמצאים בחברה יותר סגורה מהעולם החיצון, היה אחרת. התחילו אז לצאת החוצה לחול אנשים, אז התחילה פריחה כלכלית. הייתי אומר שהקלקול הגדול הוא התחיל אחרי מלחמת ששת הימים. שהתחלנו להרגיש שאנחנו כאילו גדולים, אנחנו מסוגלים להכל, אנחנו גיבורים, ומצד אחד מלחמה הזאת ודאי שירחיק מאיתנו הרבה מאוד אסונות ובעיות, אבל בפנים, בתוכנו, בתוך העם, היא עשתה ממש פצע, מקום, חולי, שעד היום אנחנו מרגישים זאת. עד היום.
יהיה מעניין אם תרחיב על זה קצת, כי אנחנו לא בטוחה שכולנו מסתכלים ככה, זאת אומרת, לא ברור לגמרי.
לא יודע, נראה לי שאנשים מתחילים להבין שאותה התנסות, אותה גאווה ריקנית, אותו יחס שאנחנו כאילו גדולים ומה.
חזקים.
אנחנו, כן, אנחנו התחלנו להעביר את זה בינינו. אנחנו התחלנו להרגיש שאנחנו כבר יכולים הכל, אין לנו ממה לפחד, אין לנו כלום, ואז האגו שלנו פרץ, והתחיל בינינו להרחיק, כל אחד התחיל להרגיש שהוא גדול, נעשה פצע ממש איזשהו נפתח פתח לפריצת האגו מכל אחד ואחד. זה נראה לי, אני לא הייתי אז, אני הגעתי במלחמת יום הכיפורים, כן, אבל לי נראה שזה מה שקרה.
אז באמת אנחנו מסתכלים על אותו תהליך שאנשים בעצם הגיעו ככה מכל הקצוות, ניסו לעבור איזשהו תהליך, להפוך להיות, ליצור איזשהו קולקטיב. היה הרעיון באמת ליצור איזשהו משהו יותר קולקטיבי, ואז אתה מתאר פה באמת איזשהו אירוע מסוים שגרם לחברה להרגיש שהיא חזקה, היא כבר לא צריכה לחיות על איזשהו פחד, ואז מה קרה לה בעצם? היא התחילה מה?
לפתח? אני חושב שגם כן זה שהיינו מאוד מושפעים מאירופה, מאמריקה, לקחנו דוגמה שלהם למבנה המדינה, בכל מה שבנינו רצינו להיות דומים להם, וזה לא מתאים לעם שלנו לגמרי, אבל המומחים היו משם, הנציגים שלנו, חברי כנסת וכולם היו משם, כאילו, כן? ואז עם אותה הפילוסופיה, אותה הגישה לחיים, בנינו כאן את הכל. זאת אומרת, אני לא חושב שהיינו ממש בתהליך החיבור אי פעם, אפילו לפני קום המדינה. אנחנו צריכים לא לשכוח שהרבה לפני קום המדינה כבר היו כאן, היה כאן, היו כאן הרבה מערכות של הכלכלה והספקה וחינוך למיניהם, והמדינה שקמה היא הייתה חלשה בעצמה, המערכת המדינית. לפני כבר היו, מגזר החרדי הזו היה מאז ומתמיד ככה התאימו, וחינוך לכל מיני השכבות האחרות, וחלקי העם זה גם כן היה קיים, וזהו, והצבא אז הייתה גם כן, אבל לא מיוחדת, זה היה
אצל, לחם,
כן, כן. אז לכן אני לא חושב שקום המדינה זה אותה נקודה שממנה ועל כבר מתחיל משהו חדש. אלה הרבה לפני זה, אפילו עשרות שנים לפני זה, כבר זה, כל המנגנון הזה הוא התחיל. ועם קום המדינה זה יותר רק התגבר. אני מבין שהעיקר היה אז לספק לכולם ביגוד ומזון, איזשהו בית לכל אחד לאפשר לבנות וכן הלאה, אבל בכל זאת האידיאולוגיה, החינוך, הוא לא היה רואה כולנו כמשפחה אחת. לא היה רואה את זה. זה היו רוצים לכל אחד לתת להתפתח, נכון, אלו עם התרבות שלהם, אלו עם התרבות שלהם. לא חשבנו מספיק כדי להתחבר מעל הפערים, מעל התרבויות, מעל המונומנטליות. אני לא יודע, אני חושב שעד לפני 10-15 שנה, עכשיו זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר ככה מטושטש, אבל עד אז היה מרחק מאוד גדול בין האשכנזים, ספרדים, כל מיני גם כן בתוכם, היה דווקא כאילו שמישהו רצה בכוונה להפריט וכדי לשלוט. וזה נמשך, האסון הזה נמשך עד ימינו, אנחנו רואים, אפילו יש מפלגות לפי ה... ככה...
בעצם יכול להיות שדווקא בגלל הניסיון למחוק ולטשטש, דווקא זה, כמו שאתה אומר, זה פרץ בצורה אפילו אולי יותר חמורה, כי אתה קודם אמרת ככה, לא השכלנו ליצור חיבור או גשר מעל הפערים, מעל התרבויות, אלא באמת ניסינו לעגל פינות, למחוק, לטשטש, ליצור משהו אחיד. יכול להיות שדווקא הניסיון הזה יצר דווקא את ההרגשה
הזאת? תראי, אני הגעתי מרוסיה, ושם הייתה מגמה מאוד מאוד, היה שקר גדול, אבל בכל זאת לימדו אותנו בבית ספר והלאה, בתוך כותלי כל המערכות החינוך, שכולנו שווים. שאין גדול וקטן, אין צהוב, אדום, ירוק, מה, לא יודע מי שם, כן? וכולנו ממש שווים. זה הייתה מדינה רב גוונית, שם זה 16 מדינות בתוכה. וזה עבד. בכל זאת לא היה מרחק, לא היה זלזול. זה פלא, אבל זה לא היה זלזול, אלא ההפך. ממש זה היה, היה כתוכנית, תוכנית מדינית. אני יודע שנגיד, הייתי נכנס לאוניברסיטה, אז הילדים שהיו מגיעים מכל מיני ארצות ככה שסביב הרוסיה עצמה, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, קווקז, מולדובה, שם כל מיני כאלה, היו עוזרים להם להתקבל. רצו ככה לייחד, לחבר, כך זה היה ממש מאוד מורגש. הייתה פוליטיקה מכוונת לאיכות. כי היה ידוע, מובן, בתוך המדינה, שאם אנחנו ניתן לכל אחד ככה ללכת איכשהו לפי מה שבא לו, לכל העם ולשון, אז לא יישאר שום דבר מהפדרציה כולה. ועל זה מאוד מאוד שמרו. ולכן כשאני הגעתי לכאן, זה היה מאוד... ראיתי לא בעין יפה כל הדברים האלה. כן, קודם כל מטלוויזיה, היו שם רק שני ערוצים סך הכל, אני זוכר, אבל עוז החדשות, כל מיני כאלו, דיבורים הרבה, ועם הצחוקים, זה צחוקים ככה, כל אחד צוחק מהשכן שלו, שהוא לא באותו צבע ולא באותה מנטליות, ומדבר בצורה לא יפה בעברית ככה או ככה, וכאלו דברים ש... זה לא הייתי מתאר לעצמי מראש אם הייתי ככה, לא הייתי נתקע בזה כאן, שככה זה קורה כאן. לא. כי הדברים האלה, אמנם שזה אולי הומור ואין בזה, אבל זאת פעולה. והיא משאירה את הדברים האלה. אנשים נספגים מזה ואחר כך הם מעבירים את זה אחר כך לכל רמות הקשר.
עכשיו שדיברת, אני הזכרתי שאימא שלי זיכרונה לברכה, היא עלתה לארץ עם משפחתה בגיל 3 מתימן. ואני זוכר שסיפרו לי האחים שלה, הדודים שלי סיפרו, שכשהיא הגיעה לבית ספר, כעבור שנה, שנתיים, אני מניח כאן בארץ שהיא הגיעה לבית ספר, אז יום אחד היא חזרה הביתה מבית ספר, והיא אמרה שהמורה החליפה לה את השם. זאת אומרת, היה לה שם. היה לה שם, והמורה החליטה שהשם הוא לא מתאים למדינת ישראל, ויש לה שם חדש. ומאז, אני זוכר התרשמות שלי כילד, שתמיד שהדודים שלי, או המשפחה של אמא שלי הייתה מנהריה, המשפחה של אמא שלי מנהריה, היו קוראים לה בשם שהיה לה, ואחר כך כל שאר האנשים קראו לה כבר בשם החדש. זאת אומרת, למה נזכרתי בזה עכשיו? אפילו אני זוכר על המצבה שלה, כתבנו גם את השם הראשון שלה, ואת השם שהמורה בבית ספר נתנה לה. אז עכשיו אני כאילו נזכר, עכשיו אני האמת, אולי בגלל שאני קצת צעיר קצת, כמה עשרות שנים מפרידות בינינו, אז אין לי כל כך התרשמות מהחוויה, זאת אומרת, זה רק מסיפורים, נגיד אני תימני, אז אני יודע שמספרים, שבאו התימנים מתימן עם פאות וזה, אז גזרו להם את הפאות, כל מיני כאלה סצנות הזויות, של ההדה, של one size, של לפרמט את כולם ל... עכשיו, אני באמת, בשבילי זה כאילו, אתה יודע, סיפורים מההיסטוריה, מה שנקרא, כי זה לא מהימים שאני גדלתי כאן, ובכל זאת בדיון הזה של קור היתוך עולה כאילו שאלה מאוד גדולה של לקחת שונים, להכניס אותם לאיזשהו סיר ולהוציא איזשהו תבשיל אחד. בדרך צריכים לגזור לכל אחד את הכנפיים ולסדר אותו שהכל יהיה פיקס. עכשיו,
זאת הבעיה.
כן,
זאת הבעיה.
בדיוק
לא, ההפך. אם אתה מגדל חיבור, אהבה, ויתור, התחשבות, זה כמו במשפחה, שיהיו לך כמה שיותר כמו פרחים בזהר. אתה לא יכול רק אדום, אלא לבן וכחול ואדום וירוק ומשהו זה. זה נותן לך את הרב גווניות, היא נותנת לך את האושר. ולכן, הגישה היא ודאי שלא לא, לא, לא נכונה. כל אחד, אתה משאיר אותו כמו שהוא. אתה לא הולך בדיקוי על כלום. גם על הסתכלות שלו בעולם ועל כל דבר ודבר. אתה רק מטפל באהבה. אתה רק ממש זורע חיבור ואהבה. איך כל אחד קולט? באיזה צורה מבין ובאיזה קצב? איך זה מתבטא אצלו? היום, מחר, כלפי מישהו יותר, כלפי משהו פחות, זה לא עניינך. אל תתערב בזה. החינוך החדש הזה, האינטגרלי, הערבות, הדדית, חיבור, זה ממש דוגמת המשפחה. כמה יש לך ילדים? ארבע.
ארבע.
שונים.
לגמרי.
אתה מתייחס לכולם אותו דבר?
אי אפשר, הם שונים.
אי אפשר, שונים, זהו. זאת אומרת, האהבה שלך, וגם כן חוץ מאהבה, גם כן הגבורה, שאתה רוצה גם כן לחנך אותם באיזשהו כיוון, שכל אחד יתפתח, אבל בצורה הטובה ביותר, שיפתח את עצמו. אז אתה לא יכול להגיד שכולם יהיו אותו דבר.
נכון.
זהו. לא יכול. ואני, דרך אגב, אני גם קיבלתי ככה עם, באופי שלי, אני ואחי, שניים במשפחה. הוא הלך לכיוון אחר לגמרי. אצלו זה מעניין לו ביזנס. שום דבר חוץ מזה. זהו, ואז הוא גם מצליח בזה, ויצליח גם ברוסיה, גם בישראל, וגם בקנדה. עבר כמה מדינות, עכשיו הוא באמריקה, מצליח בכל דבר. עבר בזה, זה הוא. ואני לגמרי לא בזה. ממש ממש. ההפך. אני מדע, הכרת החיים, הבנת הטבע, משהו. כל הזמן רק לזה. אז תתאר לעצמך, אם ההורים שלנו, היינו לוחצים עלינו להיות משהו באמצע בין זה לזה.
עוד שאלה זה מעלה.
זה לא מובן בערך. בת שלי, הגדולה, היא רצתה מרגע שהיא נולדה, אני רוצה ביולוגיה, מאיפה ששמע שם הזה, אני גם כן לא יודע. אתה מבין? זהו. זהו, לא עזר כלום. דרך בית יעקב, דרך צבא, דרך הכל, אוניברסיטה, מעבדה, זהו, מרוצה מהחיים. אני לא פעלתי בזה כלום, רק נתתי לבצע מה שהיא רוצה. זה נקרא חנך נער על פי דרכו, תן לו אפשרות, שלא הולך לתרבות רעה, אבל לתרבות מה שהוא רוצה, זאת אומרת, להגיע בחיים למה שהוא רוצה, כן, תן לו בשלו.
ועכשיו בוא נחזור לדיון על החברה הישראלית.
אותו דבר, אנחנו לא, אין דיכוי, אין כפייה ברוחניות, אין. אהבה, חיבור זה רוחניות, כי בזה אנחנו משיגים את הרוח, החיים. אני לא יכול לבד להשיג רוח החיים. רוח החיים אנחנו משיגים רק בתוך החיבור בינינו. שכאן בינינו אנחנו פתאום מרגישים יש איזשהו כוח חדש. זה נקרא משפחה. משפחה זה לא נקרא אתה, אני, אי וכו'. משפחה זה מה שאנחנו מייצרים בינינו, בכוחות הדדיים של החיבור, התחשבות, הדדיות, עזרה וכן הלאה. אז בזה כל אחד צריך להיות הוא. ואני צריך לקבל כל אחד בדברים הטובים ורעים שבו, כמו שבילדים שלנו. מה לעשות? אתה רואה שזה אדם, מה לעשות? אצלו זה ככה, חודשות כאלו, ואלו דברים מיוחדים. לכן החינוך האינטגרלי הוא מדבר רק על דבר אחד. בו אנחנו נגלה בינינו בצורה מעשית. בצורה מעשית, שחיבור מביא לנו הרגשת החיים. כדאי לנו. אני מדבר בצורה אגואיסטית פשוטה.
ברור.
זהו. ולכן פחות דיבורים. כי כל אחד מקבל אותם בצורה אחרת. פחות פחות השכלה, בוא נגיד, כי הרוב העם הוא לא מבין את זה ולא צריך את זה. אלה מי שירצה הוא יתעמק, יש ברוך השם לנו מספיק חומר. אלה סך הכל פעולות, הפעלה נכונה של האדם, שמתוך מעשה הוא מגלה שהצורה הזאת היא טובה. תביא איזשהו אדם שחי בבית היתומים, תביא אותו למשפחה, שיהיה שם. עד כמה שיתרשם, עד כמה שיתפעל, עד כמה שהחום הזה שנמצא בפנים, שיכניסו אותו וממש התייחסו עליו לגמרי כמו לכולם. זה מה הוא ירגיש לעומת בית היתומים שנמצא שם.
ומה נמשל?
נמשל, זה שאנחנו לא מרגישים אפילו מה זה נקרא להיות בתוך המשפחה. כמו בבית היתומים, מה הילדים שם? ממש הורגים זה את זה, כל הזמן במאבק זה לזה וכו'. ולעומת זה במשפחה. אני מדבר על משפחה שזה ממש מחנכים אותם כמה שאפשר. כן? עד כמה שבכל זאת זה מורגש, זה, יש אבא ויש אמא ועוזרים ואחיות ואחים וכל זה. אתה נמצא בין האנשים ש מה שלא יהיה, יש כאלה שאתה לא מסתדר אתם אולי מדי, כן? לא מספיק טוב. אבל אתה צריך כולם. זה בשבילך סך הכל מושג של משפחה. זאת אומרת, זה המקום איפה שאתה חי כאדם, שאתה מייצב שם את החום שנותן לך הרגשת החיות. זה שאנחנו לא נותנים חינוך כזה, אנחנו רואים שהיום אנשים לא רוצים לבנות משפחה. בשביל מה? מה אני קיבלתי במשפחה משהו? מה אני ראיתי? ויכוחים, חיכוחים, ככה כל אחד דוחף, כל אחד מנצל את השני, בשביל מה אני צריך? יש לי דירה, מיקרוגל, מקרר, אוכל מהסופר, כמרנו, מה אני צריך? ילדים? בשביל מה לי ילדים? כל הזמן לצוק עליהם ושהם זלזלו בי? שירקנו לי את הכיס? אני אחיה לעצמי. אתה מבין? החוסר משפחה, מושג המשפחה, חיבור, חוסר הרגשת החיבור, שבחיבור אני מוצא את החיים שלי. חוסר זה הורס לנו גם משפחות שלא רוצים להתחתן, גם שלא מסוגלים לבנות משפחה, אפילו שרוצים. גם כן שאנחנו לא רוצים לבנות, לא יכולים לבנות את החברה, וגם מדינה, וגם בעבודה, בכל מקום, יש לנו צורת היחסים, מה לא נכון, לא נכונים, נו, מה לעשות? וזה משפיע על כולם, ואנחנו לא חושבים שזה משפיע על כלכלה, ועוד איך. היחסים בינינו, זה משפיע בצורה פשוט ישירה, בכלכלה, בעוני, בחוסר, בפערים בינינו, הכל. אנחנו שינוי אדם, זה הפתרון, ברור.
אני רוצה לחזור רגע עוד לתהליך, כי אני חושבת שלהבנת התהליך יש חשיבות מאוד גדולה. ברגע שאתה מבין מה עובר עליך, אז יותר קל לך לקבל גם את הנקודה שאתה נמצא בה היום. אז התחלנו ככה מהנקודה הזאת שהסתכלנו על רצון באמת ליצור איזה קור היתוך אחידות. זה החלום הציוני שדגל בקולקטיב ובכל הערכים האלה.
ובחלום הזה היו הרבה מאוד ויכוחים.
בדיוק.
מלכת חילה.
אוקיי.
שמאל, ימין, מפאי מצד אחד, אצל וכל עד. כאלה שיותר גרוע ממה שהם האסונים שלנו מחוץ. לגבולות.
ואז באמת, כשאנחנו מסתכלים פחות או יותר על שנות ה-70, 80, לאט לאט התחלנו לזנוח את אותו חלום ציוני, ולהחליף את כל האידיאלים של הקולקטיב לחלום האמריקאי. אינדיבידואליות, הצלחה אישית,
נכון.
פיתוח ומימוש עצמי. זאת אומרת, היה פה איזשהו מעבר. יכול להיות שבאמת אפילו אכזבה מאותו ניסיון ליצור מאיתנו איזשהו משהו אחד, אבל לא ברור איך. אז פתאום התפתחות
לא תיקנו אנטלנה. אנחנו לא עשינו תיקונים על העבר, אנחנו לא עשינו איזשהו פשרה, איזה, בוא נגיד, סליחה הדדית בתוך העם, אנחנו לא עשינו חשבון נפש. עם כל מה שהיה לנו בהיסטוריה הקצרה שלנו, ממש במאה השנה האחרונות. התחלנו מדינה ברגל שמאל.
כשאנחנו מסתכלים על החלום הציוני, הוא גם הגדיר את זה ככה, לבנות בית לאומי יהודי, בית, קירות. אבל אתה מדבר על משפחה, שזה כבר בתוך הקירות. זאת אומרת, יכול להיות שזה איזשהו תהליך, שהתחיל בקודם כל ליצור איזשהו בית, מרחב, כמו שקראת לזה קודם, מעבדה, מקום שאפשר לעבוד, לעבור בו איזשהו תהליך, ובתוך התהליך הזה עברנו תחנות, והתחנה, באמת התחנה שהגענו אליה אולי היום, אחרי כל המעבר הזה, מהחלום הציוני לחלום האמריקאי, הגענו לחלום ה...
ברוך השם שהוא נשבר.
של היום.
באמריקה וגם
כן,
אצלנו.
כן, שאנחנו יכולים להסתכל על זה פחות או יותר היום, על המצב שאנחנו נמצאים היום בחברה. יש איזשהו תהליך שאנחנו רואים אותו בשנתיים שלוש האחרונות, של איזשהו, במיוחד הדור הצעיר, שמביע איזשהו מיאוס, אומר די, מספיק לי, לא החלום הזה ולא החלום הזה, ויש איזושהי התנפצות של החלומות שלנו, שזה בדיוק המקום של לבנות באמת את, את אותו חלום חדש, אבל הפעם בתקווה באמת לממש אותו, להגשים אותו. אז בוא נסתכל רגע על החברה הישראלית שלנו היום, איך היא נראית? מה יש בה?
היא נמצאת בחוסר אונים, בחוסר כיוון, חוסר ודאות, מיואשת. ודאי שגבריות עדיין, אם כן, אז מבחוץ אנחנו יכולים לראות ולשמוע, אבל אין מנהיגים גדולים, אין חכמים, הכל איבד ערך. ואני לא אומר שזה לרע, אולי זה הכרת הרע, שקודם היה, אבל לא היינו מכירים בו. וזמן נכון לשינוי, ואסור לחכות, כי המשבר אחרת יעשה מאיתנו משהו, אנחנו נסבול פי כמה מכל העולם. מה להגיד? זה פשוט, אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש לנו. אני לא חושב שצריכים לעבור כל כך הרבה ביקורת על מה שיש. החברה היא מצד השני, היא מוכנה לשינויים. היא מבינה מה שקורה בעולם. היא מבולבלת ומבינה שהיא מבולבלת. היא חומר טוב להתחיל לעשות בו שינוי. עם כל הדברים שעברנו, אני חושב שאפשר להודות, אפשר להבין שעברנו אותם נכון. זאת אומרת, כדי להגיע לייאוש, אז הגענו. עכשיו השאלה, איך אנחנו משתמשים במה שיש בחברה, כדי להגיע לשינוי הנכון. אני חושב ש עד כמה שמתפוצץ החלום אמריקאי ואירופאי, יהיה לנו יותר קל לגשת לבני אדם, לעם ישראל, ולהתחיל לדבר איתם עבור הערכים שלו, של העם. וכי אין יותר את מי לקבל כדוגמה. אין היום בעולם מישהו שראוי לדוגמה. ולכן מצב הוא טוב. הבעיה היא שאין לנו למי לפנות כל כך מהאנשים שאנחנו היינו אולי מעוניינים לאתר אותם בחברה האנושית, בחברה הישראלית, שהיינו יכולים מיד להבין אותנו, להזדהות עם אותו הרעיון. אמנם שכן, אנשים מבינים ומוכנים לזה, ואיכשהו מסוגלים להשתתף, אבל באמת אנשים הגדולים, שאם הם היו אומרים את המילה שלהם, אז העם היה ממש הולך אחריהם, או גופים גדולים מהעם, כאלו אני לא מזהה.
אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי הוויה שעכשיו צפה לי תוך כדי הדיונים. לפני חודש, אני חושב, הייתי באיזושהי סעודת שישי עם חברים, כמה משפחות, עשינו ביחד סעודה גדולה, וישבנו, ופתאום על השולחן היו חלות וכל מיני דברים, ועשינו קידוש וכן הלאה, ואז אני שואל מה זה, ראיתי משהו שאני לא מכיר, ואז אומרים לי זה חלת קובאנה. עכשיו, חלה אני מכיר, וקובאנה אני מכיר, קובאנה למי שלא יודע, זה מאכל תימני.
תימני, כן.
עכשיו, אומרים לי, זה חלת קובאנה. ולידה אני רואה ככה, גם כן, הבילה של סחוג ירוק וסחוג אדום, וזה חלת קובאנה. אני שואל, מי הביא את זה? אז אומרים, זה, אז זה זוג חברים שישבו איתנו בשולחן, האישה אומרת, זה אני קונה בהרצליה, אני חושב שיגע, זה אני קונה בהרצליה, יש מישהי שעושה. עכשיו, אני 38 שנה, תימני, קובאנה כל שבת. אף פעם לא ראיתי כזה דבר, ישר טועם, ישר טועם. עכשיו אני אומר, תראה איזה קטע, כאילו, הכל ככה כאילו באיזשהו סיבוב, ופתאום אני פוגש על המזוג גלויות הזה, איזה יצור שהוא בעצם פה נולד בארץ, שהוא לא קשור בכלום לקובאנה, יש איזה מאפיינים שמזכירים את הקובאנה שאני מכיר, אבל אם לא היית אומר לי, לא הייתי יודע שזה אפילו שמו. יש כאן איזשהו מיקס, אם נחזור מהשולחן לדיון שלנו, יש פה איזשהו מיקס, שהוא לקח מזה משהו, מזה משהו, מזה משהו, מזה משהו, מזה משהו, מזה משהו, ויש פה עכשיו איזשהו המון המון מרכיבים, שהשאלה היא איך מהמון המון טעמים שכבר התבלבלו ובקרוס ובזה ובזה ובזה?
כלום לא לוקחים. רק מוסיפים אהבה, והיא מסדרת את הכל. בשביל מה לי לדעת טעמים אלו, אלו, ככה, ככה, בשביל מה לי? אני עכשיו בחינוך, בגישה שלי לחינוך, לא צריך ללמוד תרבות תימני, מנטליות רוסי, גישה אתיופית, אני לא צריך את זה. אני לא צריך. חנך נער על פי דרכו, זאת אומרת, תן לו חינוך, והוא לפי דרכו, ייתן לו צבע, ייתן לו גוון, ייתן לו את שלו. אבל אם יהיה לו גישה של אהבה, של חיבור, אז הוא כבר ידע איך להביע את האהבה. הוא ייקח ריקוד תימניה, הוא ייקח איזושהי מוזיקה אחרת, הוא ייקח איזשהו מאכל, זה לא חשוב. זה לא חשוב. שהילד קטן נותן לך את המוצץ, כן? מה אתה מבין בזה? שהוא אוהב אותך, הוא מוכן להתחלק איתך אפילו בדבר הכי חשוב לו, מוצץ, כן? יש להם את זה, ככה מתוך הלב, כן? זה הביטוי. העיקר שאתה מבין שהוא מעצמו מבטא את הגישה שלו, את הרגש שלו.
איך כל הטעמים השונים חיים ביחד? זאת היא השאלה.
לא, 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 אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה בזה. מה זה חשוב?
היום יש מלחמות.
אני דרכם מקבל הרגשת אהבה. אני הייתי מנהל עסק, הייתה לי מנקה, תימנייה, היא הייתה מביאה לי כל...
כל טוב.
מה זה? שריים, אתה מבין?
כן, בהחלט מבין.
זהו. ואז, מה, היו מזמינים אותי אני לא הייתי יכול לשרף, היו מזמינים אותי...
לחפלות.
לא רק לחפלות, שם...
שמחות, במשפחה, חתונות.
כן, לחתונות. לחתונות שם משהו. בהתחלה אני ישבתי שם... שיר 20 דקות, תימני.
עד שמניעים, עד שמתחממים, חבל השבת.
כן, ככה אני, אבל אחר כך לא, קניתי בית בתוך שעריים, הייתי גר שם, ככה.
היום?
ממש, היה לי מאוד נוח, היה לי מאוד טוב, הרגשתי יחס די של העם. אז מה אכפת לי שאני כל כך רחוק לפי ה... זה, אני לא הרגשתי. ממש אני אומר לך, זה... אני לא חושב שאנחנו צריכים בכלל להתחשב בדברים האלו. רק אהבה, מה שצריכים, וכל אחד יבטא אותה לפי רוחו. אז תביא את הקובאנה שלך והוא יביא גפילטה פיש, והוא יביא עוד משהו, אז מה? מה זה חשוב? העיקר, אתה רואה שאנחנו אחים יושבים יחד.
בדיוק השאלה.
נו.
כאילו...
וגם כן זה ייעלם לאט לאט, כל הדברים האלה. לא נחזיק. לא נחזיק את זה. זה בסופו של דבר... על ידי החיבור בינינו, נקבל איזשהו משהו השלישי, שיהיה מקובל על כולם, ככה קרוב בסך הכל, ילדים יהיו במקומנו, נכדים יהיו במקומנו, וככה זה... לא צריכים לחשוב על הביטויים חיצוניים.
אני מסתכל היום, אחרי 65 שנים, שהמדינה הזאת קיימת, אם אני מסתכל על הבחירות האחרונות שהיו בארץ,
יותר גרוע מקודם.
כן, אני רואה שכאילו הכיתוב הזה הוא הולך ומתעצם. אז היום לא יהיה בין העדה הזאת לעדה הזאת, אז אנחנו מוצאים לעצמנו דברים חדשים בין מגזר כזה למגזר כזה. זאת אומרת, אני מרגיש כאילו כישראלי, אני מרגיש שני כוחות.
אסור לך ללכת אחרי הפוליטיקאים, אחרי כל המנהיגים, כי המגמה שלהם לחלק ולשלוט. אני לא יכול לשלוט על כל המדינה, אבל אני אהיה לפחות שולט על המגזר שלי, על החלק שלי, על כאלו או כאלו, לא חשוב. האלו שעומדים למעלה, הם מעוניינים לחלק את כולם. הם מעוניינים להגיע למצב שאף אחד לא מחובר לשני. זה ברור, זה גישה רומאית.
הפרד ומשול.
כן? למה?
איך?
הפרד ומשול זה נקרא.
הפרד ומשול, כן.
כן, אני שואל למה.
מה, כי אין לך ברירה אחרת. כדי למשול, אתה חייב להפריד בין בני אדם. אחרת הם יהיו נגדיך. אתה צריך דווקא ההפך. לספר זה, אתה יודע עליו מה הוא אמר, אז אתה יודע שהוא חושב עליו. וזהו, ואתה באמצע שולט על שניהם. הם נותנים מכות בינתיים זה לזה, נחלשים, ואתה באמצע יושב גבוה.
אז זאת בדיוק השאלה.
אתה רואה את זה, לא רואה את זה לפי הממשלה, לפי הכנסת, לפי...
כן, אני רואה.
נו זה, מפעם לפעם יותר שרים, צריכים לחלק את הכיסאות, יותר ויותר מפלגות. עכשיו כל אחד פותח מפלגה.
וגם בתוך המפלגה יש כיתוב, זה כאילו בעצם...
אנחנו נגיע, אני אומר לך, אנחנו נגיע עוד מעט למצב, יש לך 120 חברי כנסת, כן? 120 מפלגות. אם לא יהיו האחוז...
כן, האחוז העצימה. זאת בדיוק השאלה. בוא נסכם את השאלה שאליה הגענו בסוף הדיון על כור היתוך. התחלנו מכור היתוך. ממה שנוצר פה, יש פה ריבוי, 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 ריבוי. אני מרגיש שאת הריבוי הזה אפשר לקחת או לכאן או לכאן. אפשר לקחת אותו למצב שאתה מכין את הסלט הכי טעים בעולם, פצצה, שכל הטעמים העשירים ויש לך את החגיגה הכי הכי רב גונית, הכי צבעונית, הכי ססגונית, זה למצב הטוב. ולצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו רואים שכאן אנחנו לוקחים את זה דווקא למקום הרע, של הכיתוב, של הבידול, של השנאה, של ללבות את השנאה, של לחנך לשנאה, של לחנך להפרדה. איך אתה רואה שאם אני שם את החזון של ליצור פה חברה אחת, אפשר לקחת את היתרונות של ריבוי הטעמים וליצור פה את הדבר הכי משובח בעולם? זאת השאלה.
אתה אל תעשה סלטים עם השכל שלך ואל תיתן את זה לאף אחד לעשות. אתה תן לדברים האלה להתגלגל בצורה טבעית. רק דבר אחד אתה צריך לשמור. כל רגע ורגע להוסיף חיבור. ובאיזה אופן זה שיהיה לא חשוב. העיקר שכל פעם יותר חיבור, יותר, יותר, יותר. עזוב את הפרמטר הזה, שזה צריך להיות סלט כזה, חייבים כאן קצת פלפל יותר, קצת זה יותר, זה תוריד, זה לא כדאי, הוא לא אוהב את זה, אני אוהב את זה, אתה אוהב עם מלך, אני לא עם מלך, ועם פלפל ולא, והשחוק, אין. עזוב את הדברים האלה, זה לא שלך. תן לטבע לעשות את שלו. אתה צריך רק לעבוד על אהבה, רק בזה יש לך בחירה חופשית, בחיבור בין בני אדם. כל היתר אל תהיה חכם. החוכמה שלך תבוא אחרי המעשים, שאתה תגרום לאהבה, אז אתה תבין מה היא ולמה היא מביאה אותך. אתה לא יכול להיות חכם בשום דבר, חוץ מלגדיל אהבה. זה מה שניתן לנו מהטבע. רק צריכים להבין. ובזה שאתה עוסק בחיבור, אתה בעצם נוגע לליבו של הטבע. ממש. כי זה הכוח אחד שמנהל את כל הטבע, ואתה גם כן באותו כוח עובד. בחיבור.
ואם ננסה רגע בכמה מילים לתרגם קצת את המילה חיבור, מה זה אומר? לקבל את האחר?
רק, מה זה אומר? טוב, יש בזה הרבה אולי, זה כבר צריכים ללמוד, כן. והעיקר זה להפעיל אנשים שירגישו את זה, שיבינו את זה, אבל בעצם כל היתר עסקים הם מדומים ממש, כי הם לא, הם חוץ מ לגרום רע לא עושים כלום. ולגרום רע כדי להביא אותנו שוב לאותה החלטה שאין ברירה אלא רק בחיבור לעסוק. אז זה דבר יותר, עכשיו רק השאלה, על ידי איזה פעולות וקצת הסברים הנלווים אנחנו יכולים להביא לעם אותה ערכת החיבור.
עוד לפני היריד על הפרטים האלה, עוד רגע צעד אחורה, אתה מרבה להשתמש במילה חיבור, זה משהו מאוד דומיננטי אצלך, אתה מזכיר הרבה חיבור, חיבור, חיבור.
כן.
ואנחנו שומעים הרבה שאלות, זאת אומרת, אנשים לא מבינים בכלל המילה עצמה, חיבור. כשאתה אומר חיבור, למה אתה מתכוון? מה זה חיבור? המילה הזאת היא לא שגורה בפינו, לצערנו הרב. אנחנו לא מחוברים, אז אנחנו לא יודעים מה זה. מה זה חיבור?
ואפילו שכן, זה לא במובן שאני
אז למה אתה מתכוון שאתה אומר חיבור? בוא תגדיר.
אני מתכוון במילת החיבור שאנחנו על ידי פעולות מסוימות, שזה ישיבת יחד וריקודים ושירים ו ו וסעודות ודיבורים ו ו והעיקר זה בהידברות כזאת בצורה עגולה, ועוד יותר זה על ידי הסדנאות למיניהם, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים יותר ויותר להכיר זה את זה, להבין זה את זה, להרגיש זה את זה, כל אחד מכניע את עצמו כלפי האחרים, כל אחד מתחיל לכבד את האחרים כגדולים ממנו, כל אחד עושה כל מיני פעולות כדי לתת בתוכו מקום לזולת. כל אחד רוצה להיכנס לתוך הזולת, לחפש שם מקום לעצמו. איך אני יכול לחיות בך? שאני נכנס ללב שלך ולראש שלך. איך אני יכול להתחיל להרגיש את המציאות דרכך, דרך הכלי קליטה שלך. ואיך אתה יכול לעשות את זה בי, דרכי, ואני מוכן לפתוח לך, בבקשה, תכיר אותי יותר, תיכנס פנימה, תראה איך אני רואה את העולם, ואני רוצה לדעת איך אתה רואה את העולם. אנחנו בזה נכללים, זה נקרא התכללות. נכללים זה מזה, ואז מתוך החיבור המשותף, אנחנו מביאים את עצמנו לחיבור. זה שאני נכלל בך, ואתה נכלל בי, יש בינינו, נוצר בינינו שטח משותף, שהוא הנקרא החיבור. או נשמה.
הזמן שלנו לצערנו הרב מאוד נגמר, אנחנו מאוד מאוד מודים לך הרב לייטמן, תודה ניצה מזוז,
תודה
גם לכם שהייתם איתנו, ויש תקווה גדולה לחברה ישראלית, הזקה, חמה, מהוברת עם נשמה. עד הפעם הבא שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.